פרשת בלק. וירם בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אנחנו עוסקים כאן במה שנקרא פסיכוזה, פחדים, פחדים. בואו נסייר את המציאות. המציאות היא כאילו יש איזה מצלמה נסתרת שחודרת לתוך ארמונו של בלק. וגם מיקרופון שרואה שם מה נעשה, שומע מה מדברים. ישראל הרי לא, אסור להם להתקיף את מואב. אין להם כוונה להתקיף את מואב בכלל. אבל הם מדמיינים לעצמם שהם המואבים, ובלק, הוא מדמיין לעצמו שהנה הם הולכים להתקיף. אבל האמת זה לא נכון. רש"י אומר, מה עומד מאחורי הפחדים האלה של בלק? אמר, אלו שני מלכים, אמר בלק, כוונה היא סיחון ואוג מלך הבשן, שהיינו בטוחים עליהם, לא עמדו בפניהם. אנו על אחת כמה וכמה, לפיכך ויגור מואב. מה זה ויגור? לשון מורה, כמו גורו לכם, לא תגורו וכו'. היה לו פחד, פחד גדול. עד כדי כך יש מדרגות בפחדים, יש פחד כזה גדול שאדם כבר לא בא לו לחיות. מרוב פחדים. מצב פסיכוטי, זה לא דבר פשוט. אדם רוצה, אין טעם לחייו. כל זה דמיונות כמובן, זה לא דבר אמיתי. גם היום, מוכרח להגיד, יש אנשים שהם סובלים מבחינה נפשית. אנחנו לא צריכים להבין את זה. אדם הוא סובל מבחינה נפשית בפחדים, הדברים מהסוג הזה. הכל נראה לו אחרת, לא מציאותי, הוא חי בדמיונות, הוא חי בעזיות, הוא חי במציאות כזאת. אז זה מה שאומר רש"י, ויקוץ מואב, קצו בחייהם. כן, כל כך היו מפוחדים, מבועלים, עד שקצו בחייהם, כן, לא היה. ויקוץ מואב מפני בני ישראל. כן, למרות שכאמור, המציאות הייתה לגמרי שונה. זה העניין של אדם שהוא חי במצב נפשי כזה של פחדים, הוא לא מציאותי. מואב לא היה מציאותי. המציאות הייתה בכלל, לא התכוונו לתקוף אותם. והם הכניסו למוחם שאנחנו עומדים לתקוף אותם. זה מזכיר לי את הערבים, מלחמות ישראל. חלק ממלחמות ישראל, הערבים, מלחמת השחרור למשל. אנחנו לא התכוונו להרוג אותם, משהו כזה, אבל מאות אלפי ערבים ברחו מכאן והיו בטוחים שאנחנו נעשה להם מה שהם התכוונו לעשות לנו. אני זוכר מלחמת ששת הימים, אז אני זכיתי להשתתף במלחמה הזאת. אז באמת עשרות אלפי ערבים ברחו. אני זוכר את הדרך מירושלים ליריחו, והיה יום חם. אני זוכר איך, מה, שערות של ברכי ערבים ברחו, אנחנו לא התכוונו בכלל לגרש אותם, אבל הם ברחו, למה הם ברחו? כי הדמיון שלהם היה, הם הרי תכננו עלינו, מה שתכננו חס ושלום, להשמיד אותנו, לחסל אותנו, כל הדברים האלה, הם מצאו גם את התוכניות האלה, וכשהם לא הצליחו, הם חשבו שאנחנו נעשה להם כמו שהם חשבו עליהם. זה נקרא מה שאומר קצו בחייהם. כשאדם תפוס או אפילו ציבור בפחדים, אז הכל הוא לא מציאותי. אנחנו בפרק ח', שקלים פרק ח', משנה ו'. בשר קודשי קודשים שנטמע בין באב התומה, בין בבלד התומה, בין בפנים, בעזרות, בין בחוץ. בית שמאי אומרים, הכל יישרף בפנים, בתוך העזרות, בתוך בית המקדש. חוץ, מי שנטמע באב התומה, בחוץ. בית הלל אומרים, הכל יישרף בחוץ, חוץ, מי שנטמע בבלד התומה, בפנים. בשביל להבין את המשנה, קודם כל נחזור על מה שכבר למדנו, מה שיש אבי אבות התומה זה המת, ויש אב התומה זה שנגע במת, הוא נקרא אב התומה או בשרץ וכו', אז הוא נקרא אב התומה. עכשיו, כאן מדובר על בשר קודשי קודשים, שהוא קורבן, כלומר כאן עולות, חטאות והשמות, שהם נטמעו. עכשיו, אם הם נטמעו בתוך בית המקדש, תלוי, אומר ככה, בין באב התומה, זאת אומרת שהוא נטמע בתמי מת או בשרץ, או שנגע שרץ או בנבלה, בין בבלד התומה, כגון שנגע בראשון לתומה, בין בפנים, בין בתוך בית המקדש, בין בחוץ, בין שנטמע, לא בתוך בית המקדש, אלא בעזרה שלפני בית המקדש, בין בחוץ, בין שנטמע בעזרה, בין מחוץ לעזרה, בית שמאי אומרים, הכל יישרף בפנים. בבית הדשן יש מקום מיוחד בעזרה לשרוף, שכל שפיסולו בקודש, שורפים אותו בקודש. יש עניין כזה, לא להוציא מהקודש את הקורבנות האלה, מחוץ לעזרות. לכן שורפים אותו שם, באותו מקום, בעזרות. חוץ ממה? חוץ משנטמע ועד התומה בחוץ. אז כאן אתה לוקח דבר שהוא תמם בחוץ, פנימה זה אסור. שואיל ונטמע בתומה חמורה חוץ לעזרה, אין מכניסים אותו לעזרה לשרפו, ואת השן, הדשן מדוע מפני שהוא עכשיו, כאילו אתה מכניס דבר תמה לתוך העזרות, אלא שרפים אותו בחוץ. אבל ברם, כשנטמע בבלד התומה אפילו בחוץ, הואיל והיא תומה קלה ולא, כן, גדולה, מכניסים אותו לעזרה לשרפו בבית הדשן. זה אומר בית שמאי. בית הלל, מה זה אומרים? הכל יישרף בחוץ. כל דבר שנטמע, שורפים מחוץ לעזרה. חוץ ממה? חוץ משנטמע בבלד התומה בפנים. שזה תומה קלה. שואיל ונטמע בתומה קלה ובפנים העזרה, יישרף בפנים. אבל אם נטמע באב התומה בפנים, אין להשות תומה בעזרה. לכן מוצאים אותו ושורפים אותו בחוץ. אלא מוצאים את הבשר מיד ושורפים אותו בחוץ. וכן נטמע בחוץ, אפילו תומה קלה, אין מכניסים אותו לעזרה. יישר כוח. בסעיף A, נכון? בדף קוף מהם ה', פרוט ישראל. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שאוהבים כל אחד לפי ציורו, חיים ממעיינה הכללי. אתן לכם דוגמה. קודם כל, מה זה שמתגבר כוח החומרי של האומה? הכוונה היא פשוטו כמשמעו. מדינת ישראל, למשל, חזקה מבחינה כלכלית, תשתיות, בתי חרושת, חקלאות, כלכלה חזקה, כל הדברים האלה, אומר, זה נקרא מתרבה כוח החומרי של האומה. היום, דרך אגב, מדינת ישראל היא באמת מדינה חזקה. למשל, המשבר הכלכלי העולמי שהיה האחרון, אנחנו יצאנו מלא הכי חזקים מכולה. זאת עובדה. היום, ארץ ישראל, מדינת ישראל נחשבת למדינה מאוד חזקה מבחינה כלכלית, אפילו איזו מעצמה כלכלית קטנה, יש לנו אפשר לומר. אני לא יודע אם אתם נוסעים בכבישים, איזה כבישים, איזה תשתיות, איזה מפעלים, ברוך השם. אז הוא אומר, הדבר החומרי הזה לכאורה, הוא מסתיר בתוכו עניין רוחני. נשמתה, הנשמה מתפשטת ומתגדלת יותר. למה המשל דומה? ילד למשל. ילד שהוא נולד, הוא קטן, כמה הוא שוקל, כמה קילו. הילד הזה יש לו נשמה, אבל גילוי הנשמה, כמה שהוא גדל יותר, מופיעה יותר ויותר נשמתו. כשהילד הזה גדל, מתחיל ללמוד תורה, אחר כך הוא מתגדל יותר ויותר, כשהוא מגיע לחתונה, או, אז כבר נגלה נשמתו ממש. הצד הנשמתי, כמה שהאדם הולך וגדל, ככה גם פיזית ככה גם הנשמה הולכת וגדלה איתה. אותו דבר לגבי האומה. ההתפתחות של מדינת ישראל תומן בחובו את גילוי נשמתה של כנסת ישראל. זה מה שרוצה להגיד. לכן אנחנו לא, אם כל העובדה שזה דברים חומריים, אנחנו שותפים לזה. צריכים לעודד את זה. לחזק את הצד החומרי, הכלכלי במדינת ישראל, שמתוך זה תתגלה נשמתה של האומה. נקרא את זה עוד פעם. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שואבים כל אחד לפי ציורו, חיים ממעיינה הכללי. כמה שאנחנו יותר חזקים, נתגלה גם העניין הכללי של עם ישראל, במילה גם הצד הנשמתי של עם ישראל. שוב כוח.